טוב, בואו ניגש לפרק, אפשר? ויעשו בני ישראל בני השם, היינו שבוע שעבר שמדובר פה, אין פה ויוסיפו כמו שלפני כן. למה? פני שבעקבות השירה, בעקבות הרמות, בעקבות המדרגה הגדולה של שירת דבורה, אז אנחנו מוצאים פה מחיקה של כל החסד, כמו הרמות הזאת, לוקח אותנו למקומות הרבה יותר גדולים ומתנתקים מחסרות העבר, נקרא לזה ככה. ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים, נשים לב למספר הזה. ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המערות ואת המצדות. מה סוג ההתגוננות שלנו? איך מתגוננים במציאות הזאת לפי הפסוק הזה? מנהרות, מערות, מצדות, כלומר אנחנו בורחים להרים, בורחים למקומות מבצור, מצדות, מתחבים. הלאה, והם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ואכן עליהם השחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה ולא ישוב מחיה בישראל ושה ושור וחמור. כי אם מקניהם יעלו ועליהם בואו כדי הרבה לרוב להם לגליהם מספר ויבואו בארץ לשחתה. אם כן, הנושא פה מהו? הם באים פשוט פרזיטים. הם באים לשדוד לטובתם את מה שאנחנו אמרנו, הם באים לטובתם לקחת את מה שזרענו, כמו הרבה לרוב, פשוט הם אוכלים כמויות אדירות והם זקוקים להיות ניזונים ממישהו אחר. הם לא מייצרים את הכמות שהם אכן מחלים. כי הם בקניהם יעלו ועליהם ובאו כדי הרבה לרוב. שימו לב להגדרה הזאת, הרבה לרוב. אנחנו נראה, יש לזה השלכה לדידינו, מפני שמה מאפיין את ההרבה? כתוב במשלי, מלך אין להרבה ויצא חוצץ כולו. כלומר, למרות שאין להם מלך, בכל זאת הנחיל הולך בדרך אחת. יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, אף על פי שאין, זה לא דבורים שיש להם מלכה שמובילה אותם והם כולם אחרי המלכה, זה לא מה שקורה שזה להרבה. הרבה פשוט כולם מתלהקים ביחד ואיכשהו הם הולכים ביחד בלי אף מלך. ונראה את זה פה מדובר רק על ההשחתה, אבל נראה שיש איזו השלכה מאוד גדולה להתמודדות. וידל ישראל מאוד מפני מדיין ויזכו בני ישראל לשם. אנחנו פה בבעיה, אין אוכל, הם סוחטים את כל הכלכלה שלנו, ובעקבות זאת הרי עם ישראל מדלדל. ויהי כי זעקו בני ישראל השם על עדות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם, כה אמר השם לישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים מיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את עצם. ואומר לכם, אני השם לכם, לא תראו את המורי אשר אתם יושבים בארצכם, ולא שמעתם בקולי. אז מי השם במצב? מי השם במצב? צועקים על השם, למה זה קורה לנו? למה יש צרות? מה התשובה? אתם הבעיה. אתם הבעיה. מה זה מפתיע אתכם? הודענו לכם. צריכים לעבוד את השם. אתם עובדי עבודה זרה, אז אל תהיו מופתעים שזה המצב. תשובה פשוטה? ברורה? כן. התורה אמרה לכם לא לראות אותם, לא להיבהל מהם, לא לעבוד את האלוהים. ואתם? לא שמעתם בקולי. אז עכשיו אתם שואלים למה יש צרות? אתם בוכים להשם? מה אתה בוכה? תקן מעשיכם, הכל יראה אחרת. לא תקנו מעשיכם, הכל יראה על הפנים. בסדר? עד כאן דברים פשוטים. הבאתי פה בדף את דברי רש"י. מי זה הנביא? סתכלו בדף, זה הנביא, הוא פנחס. וכך גם על הדק, כך גם על הלבג, המצודות, כולם מפרשים שמה מי זה הנביא? פנחס הכהן. שזה מעורר נקודה מאוד מאוד מעניינת. פנחס הכהן נמצא איתנו לאורך כל הדרך, נכון? הוא עוד מהמדבר. מה? למה רק עכשיו הוא הגיע? איפה היה עד עכשיו? זאת אומרת, אמרנו, שופטים, אין לנו... יש תקופה שאין שופט, אף אחד לא מתעורר, זה בחירה. אבל יש פה, ודיברנו על זה שבוע שבוע, יש פה סגולה. יש פה כהן, שהוא... אלא מה הסברנו? הכהונה לא יכולה להתמודד כרגע במציאות הזאת. לבוא ולהגיד, זה מה שצריך בדור שבו הוא מציב שאלות ואומר מה אני רוצה, להגיד מה שצריך זה לא עוזר שום דבר. לא עוזר שום דבר. אבל בואו נשים את זה רגע בצד, תכף אני חדד את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד חזקה. פסוק י' א', ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס בפני מדיין. שאלות על פסוק י' א'. האם יש לנו שאלות? מה זה קשור? למה זה מצוין? הלאה. למה יושב תחת האלה? למה זה מה שמניס, אוקיי? סליחה? מה עושים? חיטים בגת. הגת שם דורכים את הענבים. לא, איפה בעצם דורכים או דשים את החיטה בדרך כלל? יש גורן בשביל זה. במקום שהוא פתוח, האמת לא בשביל הדישה, אלא יותר בשביל הזריעה, לזאת ברוח. כשאחרי שמפרידים את הגרעין מהקליפה, מהמורסן, אז פשוט זורקים באוויר, והרוח, אפילו רוח הכי כלילה, מיפה את המוץ קדימה, והגרעינים נופלים במקום, ואז פשוט מיפים כל הזמן באוויר, ולאט לאט נוצרות שתי הרימות. הרימה המרוחקת יותר של המוץ, והרימה הקרובה יותר, הגרעינים. וזה בדרך כלל עושים במקום שיש רוח. אם אין רוח, זה לא יעזור שום דבר. לעשות את ההבחנה הזאת בין המוץ לבין הגרעינים, זה עבודה קשה. לכן במקום, אפילו שוב, טיפת רוח מספקת בשביל הדבר הזה. אני קשה לראות כרגע אם יש רוח בחוץ בגלל שהניילון פה מתעתע בי, אבל נדמה לי שהעצים שם זזים מאחורה, לא? למעלה, העצים? טיפה, נכון? טיפה. זה מספיק שבשביל לעשות את הזריעה. אז למה עושים את זה בתוך הגת? אז פה עכשיו מלא נעשה להבין, להניס מפני מדיין זה לא הכוונה להניס את המדיינים, אלא מי צריכים להניס? את החיטים. להניס את החיטים מפני מדיין. מה זאת אומרת? הרי המדיינים באים כפרזיטים ומתעלקים עלינו. זה מה שהם עושים. אז עכשיו, מה קורה? כל פעם הם באים לאכול את מה שיש ומפסידים את כל החיטה שלנו. אז אנחנו נהיה יותר חכמים. יום לפני כן אנחנו נזרע. כלומר, יש פה איזשהו מאבק סמוי, כמה אפשר למשוך יותר מוקדם. אם אני אקצור לפני שהם באים, טוב, הם יבואו יותר מוקדם אז. אבל באיזשהו שלב זה לא כדאי להם לבוא ולא כדאי לנו לקצור. ולכן מה? אנחנו, ברור הדבר שפה מקדימים כדי להניס מפני מדיין, וזה גם לדעתי מסביר למה הוא חובט חיטים. לא חובטים את החיטה, דשים את החיטה, אבל יכול להיות שבכמויות קטנות כדי להשיג משהו, או אם עדיין הוא קצת רך, אז אני לא רוצה, אני לא יכול למחוך אותו, אולי הגרעין יתמח, לכן מה אני עושה? אני חובט אותו כדי להפריד את החלקים. ובוודאי ובוודאי, אם זה כמו שאמרת לפני כן, כמות קטנה. אז הם מנסים להניס קצת חיטה מפני מדיין, והם מתחבים, כמו שאמרנו, בכל מיני חווכים למיניהם, אז הוא מתחבא בתוך הגת. הוא בתוך גת, מקום לא צפוי שבו חובטים את החיטה, ודאי לא בפנים, יש פעמים, הגת הוא יותר פנימי, בשביל שהיין יהיה שמור בצל עד שמוצאים את היין. את המיץ, את התירוש, ובכל מקרה, יש פה, הם מתחבים, והפסוק מדבר על זה, שהמלאך יושב תחת האלה, ושאלנו למה זה חשוב, איפה הוא ישב, זאת אומרת, מה הוא עשה, הוא שיחק משחק בפלאפון, כאילו, מה אין אפקא מינה לנו, אם הוא ישב תחת אלה או לא ישב תחת אלה, ונדמה לי שהתשובה היא פשוטה, אנחנו מבינים שמישהו מאוד עובד קשה ויש מישהו בצד יושב בצל, מסתכל עליו תחושה לא נעימה אלו אחי, אולי תעזור קצת? מה אתה יושב פה ככה? יושב בצל ואני עובד קשה וגדעון אין לו מילים לא טובות להגיד עליו בוא נמשיך והיה מלאך השם, פסוק י' ג' ידבט, ואלה בך השם היום אליו, השם ממך גיבור החיל. וואי, כמה אני מעריך אותך. השם ממך גיבור החיל. תקובתו, ויום אליו גדעון בי אדוני, ויש השם ממנו, ולמה מצאתנו כל זאת, וכל נפלאותיו אשר סיפו לנו ותינו למור הלום, מצאים מצאנו השם, אלנו השם, ואתה נתשנו השם איתנו בכף מדיין. וואו. אתה אומר, או, השם איתי גיבור חיל? איפה השם איתנו? אנחנו שמענו גובי ניסים ונפלאות, היציאה מצרים. ועכשיו, המצב על הפנים, השם לא איתנו. ומציאות הזאת מעלה כמה שאלות. מה השאלות שהן מעלות? דברי גדעון, מה? איפה אמונה של גדעון? יפה. מה עוד? סליחה?
איך לא
מפחד לדבר ככה על המלאך?
לא רואה שם, כאילו לא... שם מוסדר רבני השם, כאילו שיש סיבה
לכל זה? לא רק שיש סיבה, מי אמר כבר שיש סיבה? לפני שלושה פסוקים?
הנביא.
הנביא אמר. איך אומרים? אם לא היית בשיעור הראשון, אז אל תקשה את הקושייה הבומבסטית אחר כך להראות לכולם שלא היית בשיעור הראשון. אם לא היית כשהנביא דיבר ולא היית שם, מה, איפה שם איתנו? מה הנביא אמר לכם כבר, מה הסיפור? לא? למה הוא מקשה את הקושייה הזאת? האם הוא יודע מה שהנביא אמר? האם הוא פספס את מה שהנביא אמר? מה קורה פה? א', ב', חז"ל אומרים שיש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת בדברים וחז"ל אומרים שהם אחרי ליל הסדר מדובר פה עכשיו על החיטה הראשונה שמותר לקצור אחרי העומר מותר כבר לקצור באותו בוקר והם מיד הולכים לקצור כדי להציל את מה שאפשר להציל כמו שאמרתי והוא אומר המדרש בא ואומר, אבי יקרני אתמול, אבא שלי צבדיה, סיפר את כל ההגדה אתמול בלילה. ותכף נראה מי זה אבא שלו. מה יש לאבא שלו בחצר? קראנו את סוף הפרק. מה יש לו בחצר? עץ השירה, מזבח להשירה, יש לו עבודת זורה בבית. בבית שלו יש עבודת זורה. אבל את ליל הסדר אבא עשה איתי אתמול בלילה. מעניין. מעניין מאוד. ומה? אז אבא אמר לי, קראנו כל ההגדה, ו... ואיפה נפלות שעשית אז? כלומר מה? המשמעות השאלה הזאת? בואו ניקח את מה שהנביא אמר ונניח שאכן גדעון היה שם הוא לא פספס את השיעור הוא היה בשיעור הזה ובכל זאת מה הוא אומר? מקשה קושיה. מה הקושיה שהוא מקשה?
גם שם
המסעי על הפנים, עובדי עבודה זרה. איפה הגאולה? אני יודע שיש בעיות. הוא לא בא להגיד, לא הייתי בשיעור ואני לא יודע מה התשובה. אני יודע שיש פה בעיות. ברור שיש בעיות. לא, וגם במצרים היו בעיות. והצלת אותנו. וגאלת אותנו. אז איפה אתה עכשיו, ריבונו של עולם? מאוד מאוד משמעותי. בגלל שהזווית הזאת תהפוך עכשיו את כל הקערה על פיה. ומילא מה נאמר? ויפן אליו השם, ויום אלך בכוחך זה ושת את תיסה מכף מדיין, הלא שלחתיך. לימדת סניגוריה על בניי? ואני חושב, דיברנו על זה, לא דיברנו על זה. הזכרנו את זה קצת באהוד, בן גירה. יש פה כלל, אנחנו צריכים לעסוק, לברר את הסוגיה הזאת פה היטב. הרי השופטים באים כשיש צרות, צרות צרורות. וכשיש צרות צרורות, זה מאוד לא פשוט, דווקא בגלל שהלוי צודק. וזה ברור שיש פה חטאים, אז עוד יותר קשה, איך מובילים עם חוטא למלחמה? איך מובילים עם, בואו ניקח את זה בצורה אחרת, לא ממושמע, למלחמה. זאת אומרת, אתה אומר לחיילים, יש כלל בצבא, יורים כשכולם בקו אחד, אם מישהו מתחיל להתקדם, לא יורים, למה? אני יכול לראות בחבר שלי בגב. הוא רץ קדימה, אני מנסה להיות, והוא רץ לפניי, ואני חס וחלילה יכול לפגוע בו. יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, צריך משמעת, לא עוברים את הקו, רצים קדימה כולם תוך כדי ירי, או מישהו, יש כל מיני כללים, צריכים ממושמעים לזה. אם עם לא ממושמע, מה יקרה? אני נתתי פקודה לאלו לתקוף, אלו לחפות עליהם, אבל זה יורה וזה פה וזה, אחד יורה על השני, אי אפשר לצאת בכלל, מישהו יעל לי בגב, יגיד המפקד. אם עם לא ממושמע, איך אני יכול לצאת לצבא, למלחמה? הם לא הקשיבו לי. אני אגיד להם להסתער ויברחו לי. מפחדים וכולי. צריך משמעת. בלי משמעת, איך אני אצא איתם? כבחור משמעת רוחנית. ואדם יכול להגיד, מה? עם קבוצת חוטים, למה שנצא למלחמה? מה יקרה לנו? זה ברור מה יקרה. כולם ייפגעו. כולם חוטים. ומה אומר? מה אומרים השופטים לאורך כל ספר שופטים? אני נותן אמון בעם. אני נותן בהם אמון. ומכוח האמון הזה נצא למלחמה. למרות החיסון הרוחני, למרות אולי חיסות אחרים, אני נותן בהם אמון. זה נקודה א' ב' שבא א' ב' בעבודה של מנהיגות. אם אין אמון בעם, אם אין אמון באדם שאתה מטפל בו, אין סיכוי לטפל, אין סיכוי לרומם, אין סיכוי לנצח. אתה צריך שיהיה לך אמון בו. בכל מיני דברים, אם זה מסומם שהוא יכול להשתחרר מסמים, אם זה גנב, אם זה כל חיסרון שיש. יש לי אמון שאתה יכול להתרומם מעל הדבר הזה. אם אין אמון, חזר הזמן. והשופטים מביאים אמון. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כלומר, להבין את הבחירה של העם. אני יכול להגיד, אתם לא בסדר כל יום וכל הלילה. אני יכול לצעוק על נערים, מתבגרים, אתם לא בסדר. אני יכול לתת בהם אמון שהם רוצים להיות בסדר, למרות שהם לא שם בדיוק. ולרומם אותם למקום שבו הם מגיעים לאן שהם רוצים. הם רוצים להגיע לשם. וכן על זה הדרך. אמון זה מילת מפתח. כמובן, הוא מחייב זהירות, ומספיק נראה את הבעייתיות שיש, כמו שאמרתי. אתה לא יכול לתת אמון בגנב, ותת לו 100,000 שקל, ולסמוך עליו, שוודאי עושים זה רק מצוות ומעשים טובים. כשאני נותן לו, בתחילת הדרך, בתחילת הגמילה שלו, 100,000 שקל, הוא יקנה עם זה המון סמים, וזה לא יהיה טוב.
אבל
כן.
אבל כאילו, בסדר,
מגיעים לראש השנה הבאה. חלק מהחסרונות משנה שעברה נשארו לי. אף פי שאמרתי, שנה שעברה ביום כיפור. אני לא אעשה את זה יותר. והנה, בסוף השנה, גיליתי מה? שאולי עשיתי את זה שוב. שוב נפלתי. אלא מה? 7 פעמים יפול צדיק וקם. הנפילה זה לא סוף הדרך. כל נפילה, אם אני אתן אמון בעצמי קודם כל, באמת אני יודע, אני רוצה לתקן, אני רוצה להיות אחרת. ולא הצלחתי. אבל אני רוצה. כל פעם שניסיתי ונפלתי, בניתי משהו. בניסיון. התאמסתי 2-3 ימים. התאמסתי 5-6 ימים. כל יום כזה שהתאמצתי להיות אחר, בניתי משהו. עכשיו אני יכול להתייאש. לא, אין לך סיכוי. מה? כמה פעם אמרת שתהיה צדיק ואתה לא צדיק? אבל הייתי צדיק 3 ימים. הייתי צדיק 5 ימים. תגיד את זה, תראה את זה. כלומר, זה מוכיח שאני באמת רוצה להיות צדיק. אלא באמת זה קשה להיות צדיק. אני רוצה לעשות רצון השם, זה באמת קשה. העם רוצה להיות בסדר, וזה באמת קשה. אם זה היה קל, אז הכל היה נראה אחרת. העולם הוא לא פשוט. ויכול להיות שנופלים. ואז צריכים לקום מחדש. לקום מחדש עם אמון גדול, עם שיר חדש בלב. לקום עם ביטחון שאני יכול לעשות את זה. שאני אוכל להתקדם לחלום הזה הגדול. שבסוף אני אגיע לשם, וזה מה קורה בסוף שופטים, איזה לוקח 400 שנה, 500 שנה. אי, בסדר, מה זה? בעינינו, נכון? קטן עלינו 500 שנה. לנו באמת זה יותר פשוט, אנחנו אחרי 2,000 שנות גלות, ואנחנו רואים התגשמות של דברים שנבנו במשך 2,000 שנה. אז טיפה יותר פשוט לנו בפרספקטיבה הזאת. אבל הנקודה היא באמת להבין שגם כאשר שוב כושלים, אנחנו עדיין רוצים את הטוב האלוקי. זה מה שעם ישראל רוצה. גם היום, כולם רוצים את הטוב האלוקי, משמאל ומימין, חילונים ודתיים, זה פשיטה. עכשיו השאלה, איך אני פוגש את זה, איך אני בונה את זה, איך אני מבין מה בדיוק הבעיה שלו ושלו ושלו, ואיך זה מוביל את הקו הזה לטוב האלוקי שאותו הוא מחפש. וזה לא פשוט. אז הרב קוק בירה לנו הרבה מאוד דברים עקרוניים על הדורות הללו, ונשארו לנו כמה סוגיות עוד לברר עדיין, שלא דימינו אותם ולא חשבנו עליהם וכו'. בסדר? אם כן, השופט בא והוא נותן אמון, והקדוש ברוך הוא עונה על זה, מצוין, לך בכוחך זה, והושעתה את ישראל. לך, אתה לימדת סניגוריה בניי, אתה תוביל את העם הזה. בואו נמשיך הלאה. ויום אליו, בי השם, פסוק תדבב, ומה הושעת ישראל, אני על פי הדב מלשם, אנוכי יצא בבית אבי. מי אני שאני אעשה את זה? ויום אליו השם, כי ימח, וקיט המניין כאיש אחד. בום! אתה תצטרך לחכות אותם, הקאה מוחלטת. ואומר אליו, אם למה צריכם בעיניך, עשי לי עוד שאתה מדבר מי, על התמושי זה, את בואי אליך, והוצאתי את מנחתי, ועכשיו הוא מביא, והמלאך מעלה את זה באש. אני רוצה לקפוץ לחלק הבא, כדי לחדד פה דברים. פסוק הפה, ויהי בלילה הוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור של אביך, ופר השני 7 שנים, ורסתה את מזבח הבעל של אביך ואת השירה שעליו תכרות. ובנית מזבח לשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי השירה שתכרות. מה הוא הצטווה לעשות פה? מה הוא מצטווה לעשות? לא סתם לא מזבח השם. לקח את המזבח של השירה בחצר הבית שלכם, להרוס אותו, ולא מזבח לשם. זה מובן. ומה עוד? מתברר שיש בחצר שתי פרות. ותיקח את הפר השני, 7 שנים, ותקריב אותו קורבן להשם. טוב? כלומר, את הפר, פר אחד תהרוג, ואת הפר השני תעלה אותו לקורבן. כאשר זה ברור שהרעיון הוא מאוד מאוד יפה, נכון? בוא ניקח את הרע, ומה נעשה איתו? גם ממנו ניקח לאלוקינו. רק מה הבעיה בזה? שאסור לעשות את זה. אי אפשר לקחת דברים שהם דברים רעים כאלו, לעשות עבירה לשם שמיים. הבאתי פה בדף, כן, בדף שלפנינו, במקור 2, גמרא קצרה במסכת תמורה, שבאותו לילה, בקורבן הזה, יש 8 הלכות שאסור היה לעשות אותן, ויש דבר שנקרא הוראת שעה. מה זה הוראת שעה? שמקבלים בדבר נבואה הוראה לעבור על מצווה. איזה מקרה יש לנו כזה? למשל, ידוע מרדכי פסק, זאת אומרת, לא ברוך הקודש, לצום בפסח, 3 ימי הצום, לפני שאסתר תיכנס. או שלמה אמר לאכול ביום כיפור בזמן חנוכת בית המקדש. חנוכת בית המקדש נפל ליום כיפור, ואכלו ביום כיפור באותו שנה. הוראת שעה. אם נביא יגיד אין יותר יום כיפור, הוא חייב מיטה. אם נביא יגיד בצורה חד פעמית, צריכים מאיזושהי סיבה לחלל את יום כיפור השנה, זה בסדר גמור. לכן, יש פה 8 הוראות שעה, בואו נסתכל בזה רגע בדף. כן. בואו נראה, יש פה 8 דברים. דבר בי אבא בר כהנא, 8 דברים התירו באותו לילה. 1, חוץ. יש כלל פשוט. איפה מקריבים קורבנות? רק במשכן, רק במקדש. אמנם נכון שהיו תקופות שהיה מותר להקריב בבמות פרטיות, אבל זה לא בתקופת השופטים. בסדר? לכן מה? פה אסור להקריב מחוץ למשכן שילה. 2, לילה. אין קורבנות בלילה, אין דבר כזה, אין יצור כזה בתורה. כל הקורבנות הם בין עולת התמיד של בוקר לבין עולת התמיד של בין ארבעים, להוציא קורבן אחד שמקריבים אותו אחרי עולת התמיד של בין ארבעים, זה קורבן פסח, שהוא מחוץ לזמן הרגיל, אבל גם אותו מקריבים ביום ולא בלילה, אין קורבנות בלילה. 3, זרות. מי מקריב קורבן להשם? כהן. גדעון הוא לא כהן, הוא ממנשה. 4, כלי שרת. אין לו כלי שרת, אין לו סכינים קדושים, אין לו כלי בית המקדש. הוא לקח סכין של עצמו. או, לא סכין, סכין זה אולי יותר פשוט. אבל שאר הכלים שאיתם מקריבים קורבן. 5, כלי השירה. הוא השתמש בכלים של עבודה זרה. 6, עצי השירה. הוא השתמש בעצים של עבודה זרה. 7, מוקצה, 8, נאבד. מה זה מוקצה? דבר שהוקצה לעבודה זרה. את הפר 7 שנים, מה זה פר 7 שנים שהוא לקח? זה פר שמחכים איתו 7 שנים להקריב אותו. ייחדו אותו שנים רבות לקורבן, הוקצה, וגם עבדו אותו, השתחוו לפר הזה. בסדר? אז 8 דברים פה הם לא הלכתיים כשרים, אילולי שגדעון קיבל את זה בהוראת שעה, יעשו לעשות את זה. אבל קיבל את זה בהוראת שעה. זה נאמר לו, בהוראת שעה, שהוא צריך לעשות את הפעולות הללו. עד כאן בסדר?
סליחה.
אני רוצה לחלק את, את השמונה הדברים האלו שתי קבוצות. יש קבוצה אחת שזה חוץ, לילה, זרות וכלי שרת, שהם מתייחסים איפה ראוי היה לעשות הקורבן הזה? איפה היה צריך לעשות הקורבן הזה? בשילו, במשכן שילו, הידי כהנים. וארבעת האחרונים הם גם בעצם הקורבן הזה. לא ככה מקריבים קורבן, בסדר? הכלי שרה, הכלי השירה והצי השירה ומוקצה ונאבד זה בעיה בקורבן. גם היו עושים את זה בשילו, הייתה פה בעיה, בסדר? וגם ההפך, אם היה כוח קורבן אחר, מוקצה דבר שהוא קצה לעבודה זרה, כבר ייחדו אותו, הוא קצה, הכוונה, הוא יוחד 7 שנים לעבודה זרה, וגם עבדו אותו, שתחוו אליו. אז הוא הפך להיות דבר של עבודה זרה, אז אסור להשתמש בו. אלא מה הייתה פה הוראת שעה? מה תוכן הוראת שעה הזאת? מי נמצא בשילו בזמן הזה? מי הכהן הגדול שם? הזכרנו אותו לפני רגע, מי? פנחס, פנחס הכהן. אם הוא חי וקיים, כנראה שמה? הוא הכהן הגדול, לא? ומה נאמר לגדעון? לא ללכת לשילו, לא ללכת אל אביהו. כלומר, יש פה שני מהלכים שונים. יש את המהלך של המשכן, אבל אתה עכשיו פועל מהלך אחר. ומה המהלך אחר זה מבטא? מבטא משהו מאוד מאוד עמוק. מה הדבר העמוק הזה? שבעצם זה יסוד האמון שגדעון נתן בעם. מה פשט הדבר? בואו נמשיך עוד כמה פסוקים, אני אחזור פתיחה לבאר אותם. אני רוצה להמשיך מה קרה כאשר גילו את העובדה שגדעון זה שהרס את המזבח. בואו תראו. פסוק כ"ז, ויקח גדעון 10 נשים מעבדיו, ויעס כאשר דיבר אליו השם, ויהי כאשר ירד בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעס לילה. וישכימו אנשי העיר בבוקר, ונמתץ מזבח הבעל, ואשר אשר עליו קוראת, השם ישמרנו, וואי 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 וואי, ואת הפר השני עולה על מזבח הבנוי, ואמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידשו, ובקשו, אמרו גדעון בן יואש, עשה הדבר הזה, גילו את העובדה, שמי הפושע הגדול, שאיז לפגוע במזבח הבעל? גדעון. ואמרו אנשי העיר יואש, רוצה בנך וימות, כי נתץ למזבח הבעל, וחירת אשר אשר עליו. תן לנו בקשת בנך לרוג אותו, הוא פגם בקודש. ויום יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבו לבעל, אם אתם תושין אותו, אשר יריב לו יומת עד בוקר. אם אלוהים הוא, ירב לו, כי נתץ למזבחו. וכל ביום ההוא ירובה למו, ירב בו הבעל, כי נתץ למזבחו. מה טוען אבא שלו? אם זה אלוהים, שהוא יפתור את הבעיות. טענה טובה או לא טענה טובה? מה אתם אומרות?
מקטין ראש.
לא נכנס לתוך המורכבות. אבל הטענה עצמה, מקטין ראש זה מין מדינות, יפות. זה צודק או לא צודק מה שהוא אומר? כטענה מהותית, היא צודקת? איך אני יכול לבחון אם טענה היא צודקת? בואו נבחון אותו בעוד אופציות. בואו נניח שאדם חילל שבת, נוכל להגיד אותו דבר? אם השם הוא אלוקים, שהוא יטפל במחל השבת. אם השם אלוקים, הוא יטפל בעובדי עבודה זרה. אם השם אלוקים, הוא יטפל בנוצחים. זה נכון או לא נכון? מה פתאום? מה פתאום? כלומר, הטענה הזאת במהותה היא לא טענה נכונה. אז למה הם קיבלו את זה? למה הם קיבלו את זה? אני אלך עוד שלב אחד. אה... אני חוזר לפער שבע שנים. אני לא רוצה להיכנס לשדה מוקשים. יש פה בנות שאוכלות בשר?
מה?
אוכלות בשר. אוכלות בשרי? כן, יש פה. אוקיי. אם יש פה צמחוניות, אני לא... יש פה בנות שאוהבות סטייק? אוקיי, יפה. בסדר גמור. אכלתם פעם סטייק עגל? אוקיי. מישהי פה פעם אכלה סטייק של פרה בת שבע שנים? מה? אני בטוח שלא. למה? זה יותר קשה מהסוליה שלי. למה עגל הוא טוב? הוא רך, בשר רך. פר בן שבע שנים, זה עם מכונת תחינה צריכים לאכול אותו. ולכן, מה כתוב לגבי קורבנות? בהלכה, לא מדבר עבוד הזור, אבל יש להיכת אותו דבר. יש שלוש אופציות לקורבן. עגל, שור ופר. עד שנה, עד שנתיים, עד שלוש. אין קורבן אחרי גיל שלוש בהלכה. ואני מניח שאותו דבר יהיה נכון על עבוד הזור. איך כתוב בנביא? הקריבנה לפחתך, היצאך אליו. תביא את זה קורבן לשר. בוא נראה. אתם מביאים לבית המקדש סוג ב', סוג ג', סוג ד', תביא את זה לפך ותראה אם השר יכבד אותך בעקבות זאת. לכן מה? מה זה פער שבע שנים? אף אחד לא יביא סטייק שבע שנים לאף אדם בחיים. זה איך אומרים? לא אכיל בעליל. אז למה הם חכו שבע שנים לקריפטו קובן? למה הם הקצו את זה לעבודה זרה שבע שנים? יש סיפור על יהודי אחד שהתפס על ידי הפריץ והוא לא שילם את הזה, לא היה לו איפה לשלם, לא יודע מה הסיפור, לא משנה קצת, והוא הבין שהפריץ הולך להרוג אותו על זה שהוא חייב לו כסף. ובצד נואש ומתוחכם הוא אומר לפריץ, מה? תראה, אתה יכול להרוג אותי, אבל יש לי משהו שיכול לעזור לך מאוד מאוד. ולפריץ מה? אני יכול למד את הכלב שלך לדבר. אז הכלב שלך, לעומת כל שאר הפריצים, אתה תביא את הכלב לאיזה נשף, והוא ידבר. תסתכל עליו. תשמע, אם אני לא מצליח, תרוג אותי. הוא פותח בעצמו, נכון? כן, מילא, הוא הולך להרוג אותו. אוקיי, לא משנה. הוא אומר, תן לי את הכלב חמש שנים, אני מחייב ללמד אותו לדבר, ואם לא, אתה תרוג אותי. מה יש לו להפסיד? קח את הכלב חמש שנים, תלמד אותו לדבר. מגיע היהודי חזרה לעיירה שלו עם הכלב וכל אנשי העיר מסתכלים עליו ואומרים לו, מה אתה מטומטם? מה, איך תלמד אותו לדבר? הוא היה להם פשוט, משפט מאוד פשוט. חמש שנים, או שפריץ ימות או שהכלב ימות. בעזרת השם. מי יודע מה יקרה עוד חמש שנים, נכון? יפה. שבע שנים הם מייחדים. למה שבע שנים הם מייחדים? פסוק א' בפרק ו' מה כתוב? ויעשו בני ישראל בעיני השם ויתנים השם ביד מדיין שבע שנים. מאז שהם כבשו אותנו והם רודים בנו, אנחנו עבד הזור שלהם. מעניין. אבל מה? מייחדים אותו שבע שנים. בבחינת מה? או שהפריץ ימות, או שמדיינים ימותו. כלומר, בעומק הדברים, מה מתברר? אנחנו לא כל כך מאמינים בזה באמת. ולכן גם מה? כשאומרים, למה אנחנו נהרוג אותו? שהבעל יהרוג אותו. אוקיי, נשמע הגיוני. לא הגיוני. אבל אם אני לא מאמין בזה, אז מה? מה טוען גדעון? בעצם עם ישראל לא מאמין בעבודה זרה. לא שהוא לא מתפתח אחרי זה, לא שהוא לא נמשך אחרי זה, שלא יהיה הבנות, הוא נמשך אחרי זה, הוא מתפתח אחרי זה, וזה מאוד מאוד נעים הרבה פעמים. רק מה? הוא לא אומר בזה באמת. ולכן מה? זו נקודה עמוקה של אמון. יסוד האמון מתברר כשאנחנו פוגשים פה את העובדה שהוא בעצם אומר, אני לא רוצה את עבודה זרה. לעומת הנביא, שמה הוא צעק, אתם חוטאים, והוא צודק, הם חוטאים. אי אפשר להתעלם מזה. אוי ובואים להתעלם מהעובדה הזאת. זה חטא. אני לא יכול לעמד זכות להגיד, הכל ורוד, הכל נפלא, הרשעים צדיקים, הגנבים, האנשים הכי טובים שאני מכיר בעולם. זה לא נכון? אני יכול להגיד שבגנב יש בו משהו שהוא לא רוצה לגנוב. יש סיפור על שלמה קליבך, שהוא לא רק השקיע המון ביהודים, אלא כשהוא מגיע לבתי סוהר, הוא היה מנסה לקרב את כולם, פה בארץ, גם את הערבים, הוא היה לא מדבר על מחבלים חס וחלילה, אבל כן, אנשים שידעדו לכל מיני מקומות לא טובים, אז גם אותם הוא ניסה לקרב, ובחוץ לארץ יש הרבה סיפורים שהוא בא לכל מיני בתי סוהר, ולא רק ליהודים, היה עובר תא אחר תא אצל כל הגויים וכולי. וקראתי בדיוק עכשיו סיפור על באחד הבתי סוהר, הוא היה ועבר בין התאים, וכשהוא יוצא, פתאום הוא יצא, הוא היה עליי בתוך האזור, פתאום הוא רואה איזה אחד, אני חושב שהיה רוצח גדול, ענק, רץ אחריו, צועק, רבי, רבי, הרב, הרב. הוא מסתובב, אני רוצה לבקש בקשה ממך. מה? אתה יכול לתת לי עוד חיבוק כמו שתת לי לפני כן? מסכים בשמחה, נתן לו חיבוק. הוא אומר, בחיים אף אחד לא חיבק אותי ככה. ומי שייתן לי חיבוק כזה, אולי לא הייתי במקום הזה. עכשיו, זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד אמיתית. בני אדם הם לא רוצחים, בני אדם טובים. אבל אל תפנה את הגב לרוצח, בגלל שהוא רצח. אתה לא יכול להתעלם מהרע שהוא שרוי בו. אבל אתה יכול להתבונן בשורש המציאות ולהבין שיש לו נשמה. שיהודי יש לו נשמה אלוקית, סגולית. וגם אם הוא עובד עבודה זרה, הוא לא מונח שם, זאת לא האמת שלו. אבל הוא עושה את זה, לא להתבלבל. הוא עושה דברים רעים, ואני יכול להתעלם מזה. רק מה? אני יכול לתת אמון שהוא רוצה לעשות טוב. שאפשר להוציא אותו משם. ונדמה לי שזה היסוד הוויכוח בין פנחס, הכהן, לבין גדעון השופט. כן. איך גדעון מה? קודם כל, שהוא אמר, השם, למה אתה לא מושיע אותנו? הרי היציאה מצרים, בפסוק, אבא סיפר לי אתמול, היציאה מצרים, שם הושעת אותנו, למה אתה לא מושיע אותנו? מה זאת אומרת, אבא שאומרת? ואשר אתם חוטאים. בכל זאת למצע, הוא לימד סניגוריה, למרות שחוטאים, כמו מצרים, תציע אותנו. זה הצד אחד. הצד השני, עצמו שהוא מוליך את העם הזה למלחמה. תכף נראה את זה. הוא יוצא איתם למלחמה, זאת אומרת, הוא נותן בהם אמון. ודאי. וזה תהיה מציאות מאוד מאוד מורכבת, תכף נראה את זה.
גם פנחס, הוא לא אומר את זה דווקא, הוא...
נכון. אמרתי, ודבריו מאוד מאוד מדויקים והכרחיים. אסור להתעלם מהעבודה זרה. אוי ואבוי אם אני בא ואומר, לא, זה לא חשוב, כולם צדיקים. לא, הם לא צדיקים. הם רוצים להיות צדיקים, אולי. הם לא צדיקים. אני לא יכול להגיד שאדם משהו הוא צדיק. זה להגיד דברים נוראים. אני יכול להגיד שגם הרשע הגדול יש לו סגולה אלוקית. ואם אני אעבוד איתו, הוא יכול לתקן את עצמו. נכון מאוד, זה ודאי נכון. אבל אני לא יכול להגיד שאין איזושהי משמעות. יש לי משמעות. כשאני בא ואומר שניקח את העבודה זרה, אז אנחנו באים ואומרים שבעצם הם לא רוצים לעבוד עבודה זרה. נכון. אבל הם עובדו עבודה זרה, ולכן צריך אותה הוראת שעה. אם הנביא, אם הנבואה לא הייתה מתירה לא את זה, אז היה אסור לעשות את זה. בשום פני אופן לא יכול לעשות את זה. בלתי אפשרי. למה? בגלל שזה היה אסור. אבל אם בנבואה, קיבלת נבואה שמתירה לך, אז זה בסדר גמור. נכון. מה זה ויכוח? זה כמו תפילה, זה ויכוח בינינו ובין השם. השם תציל את פלוני. אתה מתווכח איתי אומר הקדוש ברוך הוא? לא, אני מתפלל לך. אני, כשאני מגלה את הטוב, זה תפילה, זה לרומם את העם. כשאני מתפלל למישהו, אני מרים אותו, נכון? כשאני נותן אמון במישהו, אני מרים אותו. עצם תת האמון משנה אותו. אפשר לקחת בהחלטת חיבוק, הוא נותן אמון בן אדם, זה רומם אותו. כשאתה מסתכל על בן אדם בעין טובה, זה משנה אותו. הוא מתרומם. אני לא מתכחש לחסרונות. אני רק מתבונן מה אני יכול להוציא ממנו. בסדר? טוב. אז ב... נקודה הזאת, נעצור פה כרגע. ששם מוכרת טיפונת. אני הבנתי, אני לא יודע מה יהיה שבוע הבא, מתוך הדברים, נראה מה יהיה. בינתיים, אם לא ניפגש שבוע הבא, אז זה אומר שזה השיעור האחרון שלנו, נכון? שוב, ניפגש בעזרת השם בתשעת הימים או משהו כזה. אבל נברך אתכם. ש... אני מברך את הברכה שלי, בסדר? שלנו לא תפחדו משאלות, זה מה שאני הציתי ללמוד בשיעור הזה. שנה למדנו, טוב, קורונה, זה לא בדיוק היה שנה, היה פה קצת צולע פה ושם, אבל אחד הדברים המשמעותיים שאני חושב שהם נקודות מהותיות בחיים, יש שאלות. יש שאלות בעולם הזה. זה בסדר גמור? לא לפחד. לא לפחד לשאול אותם, לא לפחד לקשות אותם, לא לפחד להתפלל אותם. אם לא שואלים שאלה, בעולם לא מגיעים לתשובה. לא שאם נשאל, יש לנו תשובה תמיד. אבל אם לא נשאל, ודאי לא יהיה תשובה. וגם יותר מזה, אנחנו באים לתקן עולם במלכות שדי. ולכן, כמו גדעון, אם נזכה לעמוד לשאול את השאלה למה זה קורה ריבונו של עולם, והשובה מזווית אחרת על המציאות, אולי נזכה באמת לתקן את העולם יותר. לבוא עם עין טובה, עם עין מאמינה, עין בוטחת עצמנו. תמיד אמרנו, הדבר החשוב יותר לתת אמון בעצמנו, להאמין ביכולת שלנו, להאמין ביושר שלנו. להאמין ברצון שלנו. אם נאמין בכל הכוחות הללו, בעזרת השם נצמח ונגדל ונעשה פירות. ונזכה בעזרת השם לעשות רצון אבינו שבשמיים תמיד. שיהיה בעזרת השם שנים טובות, מבורכות. יהיה השם כל משות לבכן לטובה. בשמחה רבה מאוד, בשמחה רבה מאוד.